קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
בשיעור האחרון עסקנו בשוטים של מגדולי החסידות, הרב בונשטיין בעל אבננזר. הפעם אנחנו נמשיך בצ'וטים של רבנים חסידיים, והיום נדון בשאלות ותשובות דברי חיים. מעניין שבשבוע שעבר הזכרתי שאם מישהו מזכיר לתלמיד, סתם תלמיד בישיבה, מי זה הרב אברהם בורנשטיין, מסופקן אם הוא מכיר את השם. אבל כשאומרים לו את אבננזר או גליטל, זה כבר ספר שידוע. אבל שם המחבר לא כל כך ידוע. היום נעסוק לדעתי במקרה הפוך. אנשים אומרים שוט דברי חיים, אינני יודע אם יזהו את השם של יזהו את הספר. כשאומרים שם המחבר רב חיים הלבושטם, רב חיים סנזר, זה כבר שם יותר מוכר. רב חיים סנזר נולד בגליציה ב-1793. הוא למד בעיקר אצל גדולי חסידים. בין רבותיו היו החוזה מלובלין, רב נפתלי רופשצר, הרבי מבלז, והרוז'נר, רב ישראל מרוז'ן. למרות שבסופו של דבר היה סכסוך גדול בין חסידות ריז'ן לבינו. כשהגיע לסנז, בערך ב-1830, הוא היה כבר בן 73 בערך, שם הוא התקבל כרב, ונשאר שם כרב בסנז עד סוף חייו. הייתה לו ישיבה גדולה, ושם הוא הקים את הישיבה על תורת הקודש כמובן, ושם הוא לא עירב יותר מדי עניינים חסידיים. הייתה לו צניעות גדולה, והוא התנגד לעשירות שהתגלתה בחסידות ריז'ן. ריז'ן, החסידות הזאת הייתה ידועה שבמיוחד המייסד, רבי ישראל מריז'נר, ניהג ממש מלכות בחצר שלו. הכל היה עשיר, הכל היה מוזהב, דברים מאוד מאוד יפים. רב חיים סנזר מאוד התנגד לזה, והיה ויכוח גדול, בסוף אפילו זה הגיע לידי סכסוך, ולא נעסוק בענייני פרשיות של ויכוחים בין חסידים. אבל רב חיים וולוז'ינר היה ידוע כגדול בתורה. הוא חיבר כמה וכמה ספרים שהשם שלהם זה דברי חיים, יש בהם גם חידושים על ש"ס, גם דרשות, וגם שוטים. מעניין שכמובן הוא מצטט את המקורות הקלאסיים בעולם הישיבות, ראשונים, גמרא כמובן ראשונים, פוסקים, אבל הוא משתמש גם בספרי מחשבת שבדרך כלל לא הגיעו כל כך לעולם של שוטים. הוא מצטט את הכוזרי, את המהר"ל, סידור של רבי יעקב עמדין, ו מעניין שהכוזרי הוא אמנם לא ידוע כספר הלכתי, אבל במאמר של הרב זבין בספרו לאור ההלכה, יש לו מאמר על הכוזרי לאור ההלכה, ושם הוא מביא מכל מיני מקורות שמשתמשים בכוזרי גם בענייני פסק הלכה, ביניהם אפשר לראות גם את רב חיים סנזר שהשתמש בכוזרי לענייני הלכה. החסידות שלו הייתה בנויה על התפעלות בתפילה, הוא הנהיג ניגונים בתפילה. והחסידות הזאת התקיימה עד היום. היום יש משפחת הלבושטם גדולה רחבה מאוד, וכולם פחות או יותר קשורים באיזושהי צורה למשפחת רב חיים סנזר, מייסד החסידות. היום ביניהם הבולטים זה הרבי מקלוזנברג, שהקים את הקהילה בנתניה, והקים שם בית חולים נניאדו, בית חולים ידוע, קהילה חסידית ידועה, והרב, הקוזנברגר, שהגיע לשם, הוא גם חיבר ספרים בשם דברי יציב, שוטים של דברי יציב. אז החסידות הזאת נמשכה עם למדנות עד היום. היום נראה, אם ירצה השם, כמה שוטים שאומנם הם לא השוטים העיקריים של רב חיים וולוז'ינר, שיש בהם הרבה תשובות הלכתיות למדניות בענייני נשים, בענייני עגונות, הרבה תשובות חשובות גם בענייני חשב משפט. היום אנחנו נעסוק בכמה דברים שהם לדעתי יותר פיקנטיים ומראים קצת על האישיות של הרבי מסנס. למשל, ביורדי החלק ב' יש היום מהדורה יותר משוכללת, יותר חדשה של הדברי חיים, שיצא בברוקלין ביוזמת הישיבה, ישיבת בובוב, וכמובן הרבנים, הרבים של המשפחה כתבו שם דברי ברכה, וכמה זה חשוב להוציא את הספרים, ומצאו גם שוטים חדשים. בכל אופן, לענייני, יש כמה וכמה הערות מהמהדירים שמפנים אותך לתשובות אחרות שדנו באותם העניינים, באותם הזמנים. בסימן קוף ה' ביורה דעה, חלק ב', יש תשובה מעניינת על אחד שהיה מלמד באיזה מקום, והוא כאן שם אמר שהדברי אורח חיים, בעולם קוראים לזה אורח חיים הקדוש, רב חיים אבן עטר, פירושו על התורה, ואותו מלמד אמר שאורח חיים הקדוש לא נכתב ברוח הקודש. והשאלה הייתה, מה לעשות באותו מלמד? הוא כפר בענייני רוח הקודש שבא לאור החיים. אומר רב חיים סנזר, אינני יודע מה הספק שלכם. הרי יש רוח הקודש גם בזמננו. אמנם הגמרא בבבא בתרא אומרת, בטלה מן הנביאים, בטלה נבואה מן הנביאים, אבל בגמרא כתוב בבבא בתרא דף י"ב, ש ניתנה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. והכוונה של הגמרא, אף על פי שניתנה מן הנביאים, מן החכמים לא ניתנה, וחכם עדיף מנביא. אומרת הגמרא, אמר אביי תדע, ואמר גב הרבה מילתא, בן אדם אומר איזה חידוש, ומתאמרה משמי דרך גב הרבה אחינה, קוותי. ואומרים שמישהו אחר כיוון אותם הדברים, כנראה שהוא חשב שזאת ראיה שזה הדברים באו במין נבואה. אמר רב השינה את זה, בכל אופן ההמשך הגמרא, ויש שם חידוש של הרמב"ן, לא נעסוק בזה, אבל מה שמעניין, שהוא מצטט מהרמב"ן במורה נבוכים, והוא מביא גם מהרמב"ן בגמרא, והוא מביא עוד וכמה וכמה ראיות, שיש רוח הקודש גם בזמן הזה. ממילא הוא אומר, מי שמכחיש את המושג הזה שיש רוח הקודש הוא אפיקורוס. אמנם גדולי הדור כתבו שבטל רוח הקודש, אומר הרבי מסנז, לא אאמין שיצא זה מפי רבותינו שיחיו. מי יודע מה שכתב להם המטעה המנבל הזה? אותו בן אדם שכפר ברוח הקודש, כנראה שהוא אמר שיש אנשים שגדולי תורה, שלא האמינו ברוח הקודש בדורנו. אומר רב חיים סנזר, זה פשוט לא נכון, אני לא מאמין שיש כאלה. עד גם בזמננו יש לחכמי האמת שאינם נוטים אחרי החומר, יש להם רוח הקודש, וכך הוא מביא מהרמב"ן ומהרמב"ם במורה נבוכים. ממילא, בעל אור החיים, שנשמתו בגנזי מרומים, בוודאי חיבר ספרו ברוח הקודש. אמנם לא הוא לבדו, כל מחבר אפילו בדורנו, אם הוא ראוי לכך, חיבר ספרו ברוח הקודש. מה פירוש המושג רוח הקודש להבנתו? שיסכים בחוכמתו למיטה של תורה. התומים כתב שאי אפשר להגיד קימלי נגד השולחן ארוך. למה? משום שולחן ארוך, שולחן ארוך נכתב ברוח הקודש. ולכן, לעניין דינו של המלמד הזה, בוודאי הוא אפיקורס, אינו מאמין בגדולי הדור, כפר בעיקר ליגר דברי השעס בבבא בתרא, ממילא צריכים להרחיק אותו ממשרתו. ויפה עשתה הקהילה שלא השאירו את הבנים אצלו ללמוד תורה. אבל יש לו שאלה בעניין המשכורת. הוא אומר שהרי כדי לדון על הכסף, היו צריכים להביא אותו מלמד ולדון בפניו, שצריכים לדון את האדם בפניו. אולי יש איזה משגה, אולי זה לא ברור כל כך. זה אומר, תשאלו את הרב המקומי. בזה תוכלו לסמוך המורה שיש בקהילתכם. זה רק כמובן עניין דיני ממונות. אבל כאן באה תשובה מוחצת של הסנזר, מי שאינו מאמין שספרים נכתבו ברוך הקודש, במיוחד בעל אור החיים הקדוש, ואפילו בדורנו כל ספר שבאמת בן אדם שהוא צדיק ולומד וכולי, גם ספרו נכתב ברוך הקודש. כי בענייני חסידים מצאנו הרבה הרבה תשובות באותו דור בערך, בענייני מצות מכונה. הרבה נכתב, נדמה לי שאפילו יש ספרים שונים, בוודאי יש מאמרים גדולים מאוד בקשר לעניין מצות מכונה. הדברי חיים, רב חיים סנזר, דן בזה בשאלות ותשובות אור החיים, חלק א', סימן חב ג'. וציטטו את זה, כך כותב המהדיר למטה, בקונטרס מודה לבית ישראל, ויש כמובן שוטים רבים אחרים בנושא. אבל מעניין אותי איך ניגש הדברי חיים לשאלה. אז הוא אומר שקודם כל ראיתי שפוסקים שונים, והמהדיר מביא למשל את רב שלמה קוגר, רב מודחי זאב מלבוב, שכתבו תשובות בנידון, ויש המון תשובות אחרות, כמה מהם כבר הזכרנו בשיעורים האלה. וגדולי הדור עשו. אומר הדבריהם, יש לי מקום להתווכח עם קצת מדברי תורה שהם כתבו. אבל בעיקרון אני מסכים עם הפסק שאסור להשתמש במצות מכונה. והוא אומר שלמה? אז הוא אומר שיש איזה רב גאון מודחי זאב, איננו יודע למי בדיוק הוא מתכוון, אלא לרב הזה מודחי זאב מלבוב שכתב ספר שכרגע אינני זוכר מה הספר הזה. ורב מודחי זאב כתב שהוא בדק את המכונה ואי אפשר לגרור היטב הנדבק בו. כמה מכשולים יכול לבוא לזה? הבעיה הייתה שהמכונה היא לא הייתה משוכללת והייתה ממש בעיה של חמץ. אמנם כותב הסנזר כותב במאמר מוסגר, יש עוד סיבות לאסור, אבל הם כמוסים. למה? יותר טוב, קיבלתי מסורת מחותני לא לגלות את הכל. אבל לפסוק את הדין בהחלטיות, ומי שומע ששומע. לכן אני אומר שזה חמץ גמור. בשנה שעברה הוא מביא עדות שמאדם חשוב סוחר שביקר בהונגרין. ושם הוא ראה שקלי הדעת אופים מצות במכונה. ואותו סוחר הראה להם בעליל שזה חמץ גמור. והם התביישו, וגם הרב המתיר שם התבייש ותחרט. לכן אומר הרבי מסנז, בעל דברי חיים, אין להתיר בשום אופן. ולא אכפת לי, אם לא ישמעו, אז מה אני יכול לעשות? אז הם אוכלים חמץ בפסח. ואני לא יכול להגיד כולה, בגלל שאולי בגלל זה זה יחיק אנשים מסוימים. אני לא מתיר בשום פנים, הקדוש ברוך הוא, יצילנו משקיעות ומכשלות חס ושלום. מה שמעניין אותי, שבדרך כלל, מי שהיום דן בענייני מצות מכונה, מדבר על הבעיה של לשמה. האם באמת זה עשוי בידי אדם, האם מה שהמכונה עושה על ידי הדרכת בן אדם, זה כאילו גדול עומד על גבה, ואיך פוסקים את השאלה הזאת, עניין מסובך בראשונים, בקשר ללשמה, במצה. אבל הבעיה של חמץ היום, לדעתי כמעט לא קיימת. המכונות הן יותר משוכללות. ועד רבה היום נדמה לי שמבחינת הזהירות מחמץ, היום אפשר לסמוך על המכונות הרבה הרבה יותר מאשר במצות יד. מצות יד בכל אופן, מי שאופה, מי שמתעסק בזה, רואה שהרבה פעמים יש בעיות. ואילו במצות מכונה, מי שמתמצא במכונות המשוכללות היום, כמעט קשה להעלות על הדעת שיש איזה בעיה של חמץ. לכן התשובה של הרבי רב חיים דנה במציאות של ימיו, אבל הוא כבר רמז שיש לו עוד טעמים אחרים. אולי הוא היה משתמש בטעמים האחרים היום. מעניין שבתשובה הבאה בסימן כ"ד אנשים שאלו אותו, הרי יש מקומות שמשתמשים בהם, ואתה, במצות מכונה, ואתה אומר שהם חמץ גמור, אז אתה מוציא לעז עליהם. ואנחנו יודעים שהרבה דברים אנחנו נזהרים לא לפסוק כדי לא להוציא לעז. למשל, בענייני גיטין. מי שמחמיר ורוצה להכניס חומרות חדשות לגיטין, אז אומרים שיש בעיה שאם נחמיר בזה, נוציא לעז על הגיטים הראשונים. ונגיד שרחמון על הצלן שהם היו פסולים, ואז כמובן הבעיות הלכתיות מתעוררות מחדש. אז לכן אנחנו נזהרים מלהוציא לעז. אומר רב חיים סנצור, מה זה קשור לענייננו? הרי בענייני גיטין, אנחנו בוודאי אומרים שהגיטים היו קשרים. היום אנחנו אומרים שבזמן שעשו מצות יד הם היו קשרות. אנשים באו וחידשו מצות מכונה. מי שמחמיר, ובאפיית מצות, אף אחד לא אומר שזה מוציא לעז על אנשים אחרים. חוץ מזה, קודם כל השתמשו במצות יד, רק אחר כך המציאו את המצות המכונה. אבל בעצם הוא אומר שבחומרות של מצות יד, כמעט שאין גבול לחומרות שאני יכול לעשות. למשל, נוהגים לשנות את הכלים כל 17 דקות לפני 18 דקות, אבל מי שכל פעם משתמש בכלים חדשים, מישהו יבוא ויגיד שהוא מוציא לעז, כל אחד יבוא ויגיד שזה חומרה שלו. לכן אני אומר לכם עוד פעם, שראיתי ושמעתי שהמצות אני לא ראיתי בעצמי, אבל אנשים שראו אמרו לרבי מסנז שזה חמץ גמור, ולכן הוא אומר שחס ושלום אין להתיר דבר כזה, וזה אל תדאג שזה יביא להוצאת לעז על אנשים אחרים. בסוף הוא אומר, אסור להשתמש במשין כזה, אבל הוא מודה, אני מעולם לא ראיתי מכונת מצות. אמנם לפי מה שציירו לפניי, יש טעם גמור לעשרו, אך לא רציתי לגלותו, כי אין דנים רק בראות עין. אז למעשה, כמובן, הוא החמיר מאוד בנושא, אבל עיקר הדיון שלו היה האם זה חמץ או לא. היום נדמה לי שהשאלה הזאת כבר לא קיימת. בתשובה דומה מאוד, יש לו לעניין מצות, לא מצות מכונה, אלא מכונה כדי לעשות ציצית. באור החיים חלק ב', סימן א', הוא כותב שיש בעיה בבדיקת פשטן. ובזמן שצריכים לנקות את הפשטן, אז צריכים זהירות רבה. כנראה שהבעיה היא משום שעת נס. ציצית שהם חוטים טבועים כליים דורייתא, ויש בעיה רצינית. ולכן הוא אומר, אין משתמש במצות מכונה. ודאי אסור משום חשש כליים. אומר, ואפילו אם תגיד שאתה תיזהר מאוד מאוד, אז אם אנחנו נתיר את זה במדינות אחרות, יעשו במכונות גדולות, יעשו מזה עסק מסחרי, ובאבנותינו הרבים, אני חושש מאוד שבעבור הכסף, כדי, בגלל התחרות הסוחרים, אז לא ייזהרו כל כך, ובסופו של דבר, יהיה כליים. חס ושלום, להתיר כזאת. וכל מי שיזהר בנפשו, לא יתיר. הוא אומר בסוף, גם הסוחרים שרוצים להתיר את זה, הם לא יביחו. כי לא יהיה תועלת כלל, כי הם יעשו כל הפבריקים, כל הבתי חרושת, לא יוחשב לכלום הרווח, ולכן אל תעשה באופן אחר, רק לאוסרן. בתשובה, בהמשך, הוא אומר, נכון, לא ראיתי את המשין הזה, לא ראיתי את המכונה הזאת, אבל בן אדם שמאוד נאמן ראה את זה, והוא אומר שזה לא נעשה בידי אדם, ופשוט רימו אנשים, לכן אני אומר שהוא יפסול הציצית. ובמיוחד שהרי המכונה הזאת משתנה כל יום, ומי יודע מה יהיה, וגם מבחינת פרנסה הוא אומר אין להתיר דבר כזה. גם כאן השאלה העיקרית שלו לא הייתה בניין לשמה, לא הייתה עניין עיקרי, אלא בגלל שהמכונה הזאת היא לא משוכללת מספיק, הבדיקה לא תעשה מספיק טוב ויש חשש שאת נס. עוד פעם, אינני יודע אם העניין הזה שייך היום. היום כשהמכונות יותר טובות ואפשר לנקות את הפשטן הרבה יותר טוב מאשר היה במכונות הקודמות, אני חושב שהתשובה הזאת היא לא כל כך נוגעת למעשה היום, אבל ברור לי שיש לו סיבות אחרות כמוסות עמדו, שהיום היה מעניין לראות איך אותו רב, רב חיים סנזל, יגיב למכונות של ימינו. תשובה נוספת שאני מוצא מעניינת, היא בקשר למנהג שאני רואה היום, גם אולי בעיקר, אצל אנשים שמכנים עצמם חרדים, וזה שמניחים תפילין, מוציאים איזה ראי, ובודקים שהתפילין של ראש נמצאים במקום המתאים. יש מקומות שעוסקים בענייני, בחפצים של קדושה, בתפילין וכדומה, שאפילו יש להם ראי עם מכסה מיוחד, עם פרסומת של אותו בית חרו, אותו מקום, וכותבים ומחלקים את זה כשקונים זוג תפילין, יש לך ראי להסתכל. והרבי מסנז אמר שלראות במראה שהתפילין הם במקום המתאים, זה דברי בורות. כנראה שיש לו איזו הנחה קודמת שאנשים לא משתמשים במראה. אמנם הוא לא מתייחס לזה. אבל נדמה לי שאצל חסידים היו מקפידים, שנשים מסתכלות במראה, גם בזה היו ויכוחים מסוימים באצל קהילות מסוימות. אבל זה היה לא נחשב עניין של גברים להסתכל בראי. אבל כאן הוא, עניין תפילין, הוא אומר, זה נראה לי כבורות. למה? שהרי מה אתה מחפש? שיהיה מכוון בדיוק 100%? זה לא צריך להיות מכוון בדיוק 100%, למה? הרי הגמרא אומרת, יש מקום בראש להניח שני זוגות תפילין. אז לכן, קצת מצד זה, קצת מצד שני, מה אכפת לי כל כך? הרי התפילין תופסים רק חצי מן המקום המתאים בהלכה. ולכן, לא צריכים להקפיד בצמצום. שאלו אותו, בכל אופן הוא התייחס, לשאלה נוספת, הוא מדבר על רוחב, מצד ימין, מצד שמאל, מה קורה למטה מהשערות? האם בזה יש גם חשש? הוא אומר, אם רוב התפילין מונחים למעלה ומיעוטו למטה, מעיקרי שיער, זאת הייתה שאלה נוספת, הוא אומר, בית יעקב אומר שלא יצא בכלל. והוא מצטט את הבארי טייף, שלא יוצאים. הוא לא מסביר יותר, ובאמת יש מקום לדון, האם אומרים רובו ככולו, במצב כזה או לא. הרי אם רוב התפילין היא במקום המתאים, למה לא נגיד רובו ככולו? ויש על זה תשובות ודיונים בהלכה. אבל הרבי מסנז אומר שלא צריכים את הראי, כנראה שהוא חשב להכניס בפנים השיער, זאת לא בעיה של ראי. הבעיה של הראי הייתה רק לצדדים, לרוחב. ולכן הוא אמר שמבחינה הלכתית אין בעיה בזה. מבחינה הלכתית יש בעיה שהתפילין לא יהיו יותר מדי למטה, אבל כנראה שהוא חשב שאפשר להרגיש את זה בידיים. בכל אופן, הוא מתנגד להשתמש בראי. הרב קוק, כידוע, חשב שהבעיה שהוא העלה בסוף, שאם התפילין הם למטה ממקום צמיחת השיער, שאפילו משהו, התפילין הם למטה מזה, זה פסול, הוא לא יצא ידי חיוב תפילין, הרב קוק מאוד התרגש שהוא ראה שיש הרבה הרבה יהודים שלא הקפידו על כך, והם הניחו תפילין במקום שהרב קוק חשב, כמובן גם הרבי מסנז אמר אותו הפסק, שלא יוצאים ידי חובה עם התפילין הם למטה קצת ממקום עיקרי השיער. רב קוק כתב על זה חיבור מיוחד, חבש פאר, והוא הסתובב לנסות להטיף לאנשים שיניחו תפילין במקום מתאים. אולי בגלל זה יש אנשים שמשתמשים בראי. בכל אופן, הדברי חיים מאוד התנגד לזה. תשובה נוספת, שיש לי מקום להראות את אישיותו וגם גדלותו של הרבי מסנז, זה בקשר לספר שהיה מיוחס לרמב״ם. ביורד דעה חלק ב', סימן סמך, שאלו אותו בקשר לספר שנקרא מילת היגיון. הספר הזה הוא ספר שהודפס בוונציה בשנת שימבף, אחר מכן הוצאות שונות, וזה הספר שמיוחס לרמב״ם. מה הבעיה? שמשה מנדלסון, שנקרא משה מדסיה, המאדיר כותב עליו עם פירוש הרשע, משה מדסיה, שם רשעים ירקב, אותו משה מנדלסון המפורסם, שכתב את הביאור, וכמובן יצא עליו שם מסוים, אנשים התווכחו על טיבו, והאם מותר להשתמש בספר, בביאור על התורה, אם מותר להשתמש בכתבים שלו. וכאן יש תשובה של רב חיים סנזר בנידון. מה לעשות עם ספר של הרמב״ם? בכל אופן מיוחס לרמב״ם. ויש רק הערות, ההדפסה היא של רב משה מנדלסון. אומר רב חיים, מבואה ברמב״ם בשולחן ערוך, פשוט, שאפיקורוס, שכתב ספר, שורפים אותו. מצווה לשורפו, ובוודאי רשעים האלה, ראוי שלא להיענות ממעשיהם. כלומר, אין לחלק בין ספר תורה לשאר ספרים שלהם, כולי על ממודים בשאר ספרים שנשרפים. אז לכן ברור לי שצריכים לשרוף את הספרים ולא להשתמש בהם. אמנם יש שמועה מחותנו של הרבי מסנז, וכך הוא מביא, שהעניין הזה הגיע לידו, והוא פסק לגנוז את הספר, לא לשרוף אותו, אלא לגנוז אותו. אני לא מבין למה הוא פסק לגנוז ולא לשרוף. דעתי, לשרוף והבוחר יבחר. בוודאי, אין להשתמש בספר הזה. זה אפילו לא עלה על דעתו שמותר להשתמש בספר. השאלה הייתה בקשר להשתמש בספר עצמו. השאלה לא להשתמש, חס ושלום להשתמש. השאלה הייתה אם לשרוף או לגנוז. אבל ברור שאין להשתמש בספר הזה בכלל. כמובן בשאלה הזאת, בניין רב משה מנדלסון היה ויכוח בדורו. גם בדורנו יש ספרים חשובים שנכתבו עם הערות, או הודפסו על ידי אנשים שהיו, שלא היו נחשבים בין הצדיקים של דורנו. וגם על כך היה מקום, ויש מקום היום, לדון איך משתמשים בספרים. למשל, הרייבד על בבא קמא נתפס לראשונה על ידי אחד שהיה פרופסור לרבנות אצל הרפורמים בסינסינטי אוהיו. ואנשים התווכחו אם מותר להשתמש בספר הזה, רצוי להשתמש בספר הזה. אני לא מדבר אפילו על הערות של המאדיר, אני מדבר בעיקר על, על, על רייבד, יש לנו רייבד על בבא קמא. שמעתי שבבני ברק הוציאו את הספר הזה, כאילו מילה במילה מהספר שהודפס על ידי אותו פרופסור אטלס, אבל הם מחקו את שם של המחבר, כנראה מחקו את הערות שלו, ומחקו את השם שלו, ועכשיו זה קשר למהדרין, משום שזה רק רייבד. בכל אופן, רב חיים סנזר אמר שצריכים לשרוף את ספר, אפילו אם זה ספרו, ספר שמיוחס לרמב״ם, בגלל שהדפיס אותו משה מנדלסון, חייבים לשרוף אותו. חייבים לשרוף.